אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 48, מאמר בעניין חשיבות החברים, נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 153. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א' עמוד 48, מאמר בעניין חשיבות החברים. בעניין חשיבות החברים הנמצאים בתוך החברה, איך להחשיבם, היינו באיזה צורה של חשיבות כל אחד צריך להסתכל על חברו, הנה השכל מחייב, אם הוא מסתכל על חברו שהוא במדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא רוצה ללמד אותו איך שיתנהג במידות יותר טובות מכפי שיש לו. נמצא שהוא לא יכול להיות חבר שלו, אלא הוא יכול לקבל חברו בתור תלמיד ולא בתור חבר. ואם הוא רואה חברו עומד במדרגה יותר גבוהה ממנו ורואה שיש לו מה ללמוד ממנו מידות טובות, אם כן הוא יכול להיות רב שלו ולא חבר שלו. משמע שדווקא בזמן שהוא רואה חברו עומד בדרגה אחת עמו, אז הוא יכול לקבל אותו בתור חבר ולהתחבר עמו. כי חבר משמע ששניהם באותו מצב, וכך מחייב השכל. היינו שיש לשניהם השתוות הדעות, אז הם החליטו שיתחברו, ואז שניהם יפעילו את המטרה הזו ששניהם רוצים להרוויח. בדומה לשני חברים שהם משתווים בדעתם, עושים ביחד איזה עסק, ושהעסק הזה יביא להם רווחים, ואז הסדר ששניהם מרגישים את עצמם ששניהם יש להם כוחות שווים. מה שאין כן, אם אחד מהם מרגיש שהוא יותר מוכשר מהשני, אז הוא לא רוצה לקבל אותו שיהיו שותפים בשווה, אלא שנכנסים לתוך שותפות העסק לפי אחוזים. דהיינו, לפי הכוחות והמעלות שיש לאחד על השני. ואז העסק הוא לשליש ולרביע, ואז לא שייך לומר ששניהם שווים בהעסק. מה שאין כן באהבת חברים, כשחברים מתחברים שתהיה ביניהם אחדות, משמע דווקא ששניהם שווים, זה נקרא אחדות. למשל, אם הם עושים עסק ביחד ואומרים שהרווחים לא יתחלקו שווה בשווה, האם זה נקרא אחדות? אלא ודאי שכל העסק מאהבת חברים צריך להיות שכל הרווחים שיכניסו אהבת חברים צריך להיות שישלטו בנכסי הון שווה בשווה, ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזה ולא זה מזה, כי אם הכל יהיה באהבה וחיבה באמת ושלום. אבל בספר מתן תורה כותב שם וזה לשונו: אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. ומענל משמע שעניין אהבת חברים איש את רעהו יעזורו, משמע שמספיק שכל אחד יחזיק את חברו כמו שהוא עמו במדרגה אחת. אבל מטעם שכל אחד צריך ללמוד מחברו, אז יש עניין של רב ותלמיד. לכן הוא צריך להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו. אבל איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מחברו, דהיינו שהוא יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות יותר טובות. וזה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת. ב', זה יותר טבעי, היינו בתוך הדעת, היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא שלא רואים רק דברים טובים, ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. וזה אנו רואים שאדם יכול לראות חסרונות אצל הילדים של השכן, ועל ילדים של עצמו הוא לא רואה. וכשמדברים על הבנים שלו איזו חסרונות, תכף הוא מתגבר נגד חברו, ומתחיל להגיד את המעלות שיש להבנים שלו. ונשאלת השאלה, מהי האמת? שיש מעלות לבניו, ומשום זה הוא ברוגז כשמדברים על הבנים שלו. והעניין הוא כך, כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאמת יש בכל אדם מעלות וחסרונות, וכל אחד, היינו הן השכן והן אביו, אומרים אמת. אלא השכן, שהוא לא מתייחס לבנים של השני עם יחס כאב אל בן, היינו שאין לו אותה אהבה לבנים כמו שיש לאביו. לכן, כשהוא מסתכל על הבנים של השני, הוא רואה רק החסרונות שיש לבנים, כי מזה הוא יותר נהנה, כי הוא יכול להראות שהוא יותר במעלה מהשני בזה שהילדים שלו הם יותר טובים, לכן מסתכל רק על החסרונות של השני. וזהו אמת מה שרואה. אבל מה הוא רואה? רק דברים שנהנה מהם. אבל אביו גם כן רואה רק את האמת, אבל הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לאבנים שלו. אבל הדברים רעים שיש לאבנים שלו, את זה הוא לא רואה, משום שאין לו תענוג מזה. לכן הוא אומר אמת, מה שהוא רואה אצל הבנים שלו, כי הוא מסתכל רק על הדברים שיש מזה לקבל הנאה. אם כן, הוא רואה רק המעלות. לכן יוצא, אם יש לו אהבת חברים ובחינת אהבה, החוק הוא שרוצים לראות דווקא מעלת חברו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימן הוא לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו, שהוא פגם באהבת חברים, לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אילא זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו לתיקון הוא צריך. יוצא לנו מהנעל, לא שהוא צריך לראות שחברו יקבל תיקון על החסרונות, מה שהוא רואה בחברו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון, במה שפגם באהבת חברים. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו.
יש לנו בעיה, יש לנו בעיה להבין את הדברים. מתוך זה שאנחנו מבולבלים. פעם חושבים דרך השגחה פרטית, פעם דרך השגחה כללית. פעם דרך תפיסת המציאות. אם אין אני למי לי, אין עוד מלבדו. פעם כמו שמסביר בעל הסולם בגילוי ואסתר של השם יתברך. ולכן אנחנו לא יכולים לקבוע הסתכלות הנכונה. אנחנו גם כן זוכרים שלמדנו בשלום בעולם שכל אחד הוא לא שווה לשני, ואנחנו לא יכולים להשוות בינינו. אלה אי אפשר, אין סרגל אחד לכולם, ו כל אחד כשופט את השני, אז שופט כל פעם אחרת ולפי התכונות שלו, ולא מבין את השני ולא יודע את השני, את ההתרשמות שלו הוא רק קולט. זה גם כן תלוי בכל מה שהוא ומצב שנמצא. לכן אין במצבנו אף רגע אחד שאנחנו יכולים לקבוע אמת. ולמה זה כך? כדי שנוכל ללכת למעלה מהדעת, למעלה מעצמנו, שהאמת אף פעם היא לא נמצאת במדרגה הנוכחית, איפה שלא תהיה עד גמר התיקון, אלא רק בגמר התיקון. כי עד שכלי לא גמר את נשמה, עד שלא גמרה את התיקון שלה, תמיד יש לה חלק המתוקן וחלק לא מתוקן, והיא נמצאת באמצע. לכן יש כל כך הרבה אמרות וכל כך הרבה עצות מה לעשות, אבל אדם בכל זאת יוצא מבולבל. אנחנו צריכים לראות שני מצבים ביחס זה לזה בצורה פרקטית. אני מתייחס לשני כמו לשותף בעבודה שלנו בעולם הזה, או שאני מתייחס לשני כמו שלשותף בעבודה שלנו הרוחנית בעולם הבא. שני מישורים. במישור הגשמי אנחנו חיות, אנחנו אגואיסטים, אנחנו צריכים, אין לנו כאן מה לתקן, רק לעשות את הדברים בכמה שאפשר יותר בחלוקה הכרחית זה לזה, ולדרוש זה מזה חיזוק בהפצה. היחס הנכון הטוב ענייני לעבודה, ואין כאן בעולם הזה בעבודות כאלו חוקים של עולם הרוחני. אלה העולם כמנהגו נוהג, ניתן לרופא רשות לרפות וכו' וכו'. לא. ומי שמבלבל בין שני עולמות הוא מפסיד בשניים. ובעולם הרוחני שם משהו אחר, שם אני מתייחס עם הנשמה של האדם, שאיתו חייב להיות אני בשווה, או להתייחס אליו כלגדול הדור ולרב, או להתייחס אליו כפחות ממנו, שאני יכול תמיד לעזור לו ולחזק אותו. וזה שייך כבר לחיבור הנשמות. בעולם הזה דאגה שלי לדאוג להכרחיות החבר ולהפצה. שתי מטרות. כאחד. בעולם הרוחני הדאגה שלנו או שלי כלפי אחרים להתחבר איתם כאיש אחד בלב אחד בערבות כדי לגלות את הבורא בתוכנו. שתי מישורים חייבים להיות מחולקים, מבודדים, מרוחקים זה לזה. אהבה וקשר חם והכנעה וכל מה שצריך למישור הרוחני כדי להתחבר כתאים בגוף אחד, כדי לגלות את החיים בגוף הזה שזה הבורא. ובמישור הגשמי להיות ענייניים ולבדוק הכל לפי התקנון ששייך גם כן לעולם הזה, צריך להיות כלול. ובעניינים הכרחיים והפצה, זה בעצם החיים שלנו בסך הכל. אם אדם מלמד את עצמו איך להתייחס גם לזה וגם בזה בצורה ברורה, עניינית, ולא מבולבלת בין שני הרמות, לא מצליח. אם לא, יכול להיות שלא יראה את האחרים, כי תמיד הוא יראה אותם, ישפוט אותם מדרגה אחת כלפי דרגה השנייה, וזה יבלבל אותו. זהו, כן.
יעקב מגרמניה שואל, האם עקב השינויים שאנחנו עוברים, פעם חבר הוא תלמיד, פעם חבר הוא מורה ופעם הוא חבר?
זה לא עקב שינויים, זה בכל מצב אפשר להבדיל זה וזה וזה. אם אני רוצה להתחבר איתו, אני צריך להתייחס אליו כמו לחשוב. אם חשוב אני רוצה להתחבר, אין? אז הוא כלפי כגדול הדור. החלק החשוב ביותר במציאות, שאם אני מתחבר אליו אני מרוויח, אני מתחבר דרכו לבורא. הוא חייב להיות לי חשוב כמו הבורא, כי דרכו אני מתחבר. אם אני מסתכל על הקבוצה, שמקבוצה אני יכול לקבל הערכת הגדלות, המטרה הרוחנית, חיבור עם הבורא, דבקות, שקבוצה יכולה לעורר אותי דרך קינה, דרך אהבה, דרך שנאה, דרך כל הדברים, לא חשוב. אבל שיכולה להועיל לי, לכוחות הרוחניים שלי, להשתוקקות לרוחניות. אז אני מסתכל עליהם כמו הגדולים, שאני תלוי בהם, אני תפל להם. אני מוכן לשלם, קנה לך חבר, אני מוכן להשקיע את עצמי כדי שיקבלו אותי, אני מוכן להרכין את עצמי כדי להתפעל מהם. וכשאני הולך להשקיע בהם שיתחזקו כולם, אז אני מסתכל בחברה מה אני יכול לעשות שם, איך אני יכול להוסיף לחברה, להשפיע להם יותר, לעורר אותם יותר, אז הם קטנים לעומתי, כי ברגע זה אני משפיע, אני רוצה להביא להם יותר כוח, יותר התפעלות. וכן, עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על החיבור, אז כולנו שווים. אחרי גדלות ואחרי קטנות שלי ושלהם, זה לעומת זה, אז מתחברים כולנו בשווה, לכן זה חברים. גם אם בורא אותו דבר, גם גדול וגם קטן וגם שווה. גדול שיכול להשפיע לי כל הכוחות וכל המחשבות וכל היחסים ודברים הכרחיים שאני אבצע. הקטן בזה שאני יכול לתת לו, אני יכול לענות לו, אז הוא תלוי בי, אז הוא כביכול קטן. והשווים, מפני שרק שווים יכולים להיות בדבקות הדדית זה לזה, גם לקבל וגם להשפיע. אותו דבר. לכן גם כלפי בורא, גם כלפי החברה, המצבים הם לא שמשתנים, אלא כל פעם הסתכלות שלי יכולה להיות שונה בגימל מצבים. גדול, שווה, קטן, כלפי החברה, או כלפי חבר, או כלפי בורא. זה הכל. ואני צריך תמיד לבדוק את עצמי כמה זה מכאן ומכאן ומכאן אני יכול להוסיף בסך הכל כדי להתקדם. להתקדם לדבקות בחברים ודרכם לדבקות בבורא. כן.
שאלה של תלמיד ממוסקבה, איך להיפטר מביקורת כלפי חברים?
לא צריך. לא צריך, צריך להיות עניינית. עכשיו, אם הוא מדבר על חברים, על החברה, או הוא מדבר, נגיד, על הפצה, על העבודה בחברה כלפי העולם. אם אנחנו מדברים כלפי החברה, אנחנו צריכים ביקורת אחת. מה חסר לנו בדבקות. אם אנחנו מדברים על העבודה שלנו כלפי העולם, שם ביקורת אחרת. שם אני מתייחס לכולם אחרת, לא כמו לחברים. אלה כמו אנשים שחייבים לבצע עבודות כל אחד לפי תפקיד שלו, מה שאנחנו חילקנו לכל אחד ואחד. אז אנחנו כבר מפעל. כלפי העולם אנחנו מפעל. כלפינו אנחנו חברה. קבוצה. ולא להתבלבל. יש לנו בעיה, נגיד עכשיו אנחנו נמצאים בשידור חי כלפי העולם, אז אנחנו חברים, אנחנו קבוצה, ואנחנו עושים מעשה הפצה. אז יש לנו גם כן כאלו מעשים שכוללים שניים, אז צריכים בזה להתחשב. אבל זה מסתדר פחות או יותר, מפני שגם כן אלו שנמצאים איתנו בקשר פחות או יותר, הם גם כן רוצים להיות בתוך הקבוצה שלנו ולאט לאט מתקרבים. כן.
אותה שאלה מהרצליה ומברלין, איך אני דואג להכרחיות של החבר? או מה זה?
הכרחיות של החבר זה הכרחיות חומרית שיוכל לתפקד בגוף שלו כדי לבצע התקדמות הרוחנית. כן. כמו שהוא דואג לעצמו, כמו שאנחנו אומרים, יש אוכל מן משפחה. כן. זה הדברים הכרחיים. כן. אחר כך כבר אנושיים שאנחנו עובדים איתם כדי על ידם להתקדם, לחזק את הרוחניות, נקודה שבלב. בדברים הגשמיים, גופניים, הכרחיות חייבת להיות, בלי זה אדם לא יכול לתפקד, וצריך להתייחס לזה בצורה עניינית הכרחית. אוכל, מין, משפחה, חייב, אני, שלושת הדברים האלה. תראה איך שהם מבדילים, המקובלים, בצורה מאוד מאוד כזאת, פשוטה. תחתוך את זה, תשאיר בצד, זה כמה שאתה צריך כדי לתפקד כך. זהו, עכשיו, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, אתה צריך להשתתף בזה כבר, בדברים אנושיים, הם שייכים לדרגת אדם שבעולם הזה, כדי לקדם נקודה שבלב, שהיא למעלה מזה צומחת, ואז לגלות חשיבות הרוחנית של נקודה שבלב יותר מכסף, כבוד, שליטה, מושכלות, אתה מקדם את הנקודה שבלב, אתה שם אותה יותר גבוה, ואז כל ההבחנות האלו, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, הן עוזרות לך לקדם אותה. זה כדחף ממטה, ואתה בקבוצה ובלימוד מגדיל חשיבות של נקודה שבלב, זה כבר מלמעלה, כי קבוצה ולימוד ובורא הם למעלה. אז ככה מסדרים את הדברים, והם צריכים להיות מסודרים בצורה מאוד ברורה, דרגתית, פנימית. כן.
משה ממקסיקו שואל, איך אני יכול לדעת מיהו החבר האמיתי שלי? או שזה יחס שאני צריך
להתייחס? אני רוצה בכל זאת לצייר את זה. כן? אוכל, מין, משפחה, כן? כסף, כבוד, שליטה, ידע, כן? ונקודה שבלב. אלה דברים צריכים להיות הכרחים, איך כותבים? חים, כן? אלה דברים הם צריכים לדחוף את הנקודה שבלב, כן? דוחפים נגיד, כן? את הנקודה למעלה, כן? וכאן זה יש לנו קבוצה, מורה, ספרים, וכאן זה הבורא, כן? שהם מושכים את הנקודה הזאת למעלה. וזה צריך להיות ברור לאדם, איך שהוא מסדר את החיים שלו לפי זה. אם אנחנו או שמשתוקקים למטרה לפי הנקודה שבלב, או שהצרות מקדמים אותנו. כן.
משה ממקסיקו שואל, איך אני יכול לדעת מי הוא החבר האמיתי שלי, או שזה יחס שאני צריך להתייחס לכל הקבוצה?
אני צריך להתייחס לכל אחד שבקבוצה כמו לחבר האמיתי שלי, ולא לחשוב ולא לחשות שזה יפריע לי בהתקדמות. זה אם אדם נמצא כאן אצלנו בקבוצות חיצוניות בחול או בפנים, אני צריך להתייחס אליו כמו לחבר. החשבונות שלו בינתיים זה לא כל כך חשוב לי. אם הבורא הביא אותו לכאן לזמן מה אפילו, אני צריך להתייחס אליו כמו לחבר. וכדאי לי להשקיע, כי אני משקיע לא בבן אדם, אלא באותו רצון שעכשיו בכל זאת פועל בו ומחזיק אותו כאן. אתם מדברים על האדם, איך שהוא מתנהג אולי, איך שהוא עדיין נמצא. זה שוב, התנהגות חיצונית יכולה להיות, זה שוב כמו שדיברנו, שצריכים לחלק לשניים, פנימיות וחיצוניות. כן.
יעקב משה מראשון לציון שואל, מה עושים עם הרגשה של שנאת חברים שרק הולכת וגדלה ומתווספת לה גם הרגשה של צביעות מהחברה?
כשאנחנו מתקדמים אנחנו משתנים, ובינינו גם כן משתנים האחרים. אני נעשה יותר פיקח, רואה כולם כאלו. אני נעשה ממורמר, רואה כולם כאלו, ההפוך, רואה כולם מלזים שמחים, אז אני, ואני מצוברח הזה הוא עוד יותר גרוע, אני מתחיל לסנות אותם, וכן הלאה. העניינים בחברה הם צריכים להיות כמו בקבוצה של חולים שמבינים שהם הולכים עכשיו לקבל טיפול, ובינתיים בדרך הם כולם חולים, סובלים, עוברים כל מיני מצבים, שמצבים האלה הם גם כן עוברים אחד מול השני כדי ללמד זה את זה, וכל אחד שיכול ללמוד בזה מהחבר ובזה מקצר את הלימוד שלו, לא צריך לעבור או לעבור במהירות אם כבר את אותם השלבים, וכולם עוברים אותם השלבים. לכן החכם הוא לומד מאחרים וזוכה בזה לצמצם הרבה בשלב ההתקדמות שלו. כמו שכתוב, הרבה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ועוד יותר מתלמידיי, מהכל. ולימוד הזה הוא לימוד מאוד מאוד מועיל, כי כלפי האחרים אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני הסתכלויות של קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, בירורים למיניהם, בביקורת בלתי פוסקת, ולכן מזה אפשר תמיד ללמוד. אני צריך רק לעורר את עצמי מצד אחד, כי הביקורת שלי, היחס שלי תמיד ישנו אגואיסטי ושלילי, זה טבעי, אדם צריך לזהות שזה כך, אבל זה כך, וכנגד זה אני רק צריך כל הזמן להחזיק את עצמי בצורה עניינית כלפי זה, שזה באמת אני צריך ללמוד מזה משהו. כן.
אנריקה ממקסיקו שואל, מה קורה כשיש לנו חבר שמנצל את הקבוצה? איך אני צריך להגיב על זה?
אם מנצל את הקבוצה בצורה רוחנית או בצורה גשמית, אני לא יודע מה הוא מתכוון. איך בצורה רוחנית הוא מנצל את הקבוצה? תנו דוגמה. בצורה גשמית אסור לנו לתת לו לנצל את הקבוצה.
אז איך להתייחס לזה?
אני, בצורה גשמית?
לדוגמה.
בצורה גשמית הוא חייב לקיים כל מה שיש בגשמיות. בגשמיות אין דבר ש... גשמיות זה גשמיות, זה כמו בעולם הזה. יש חוקים, גם אנחנו קבענו חוקים, כל אחד חייב לקיים אותם. זהו. אין פה או יותר או פחות, או מסוגל, לא מסוגל, יכול, לא יכול. לא יכול, צא. זהו, זה, כי זה דבר שכל אחד יכול. זהו. קבענו לעצמנו לבוא לכך, לכך וכך ללמוד, כך וכך לשלם, כך וכך לנקות, כך וכך להשתתף בעוד כל מיני דברים. קבענו, קבענו, גמרנו. זה לקיום החברתי. חברתי כאן, גשמי. כי אחרת אנחנו לא נוכל להחזיק את עצמנו. תראה, כל הקבוצות, הם לא עושות אותו דבר? כן. מי שלא, אין לו מקום בקבוצה. פשוט מאוד. אין מקום. לא היה דבר כזה אצל רבה שמישהו לא היה משלם עבור החזקה, עבור מעשר, או שנתנו לו איזה תפקיד, אז הוא לא היה מקיים אותו במשהו. לא? זה לכל אחד. בזה אין התנדבות. אני רוצה, לא רוצה, כן, לא. זה חייב להיות מאוד מאוד ענייני. לכל אחד יש... זה הכרחיות. זהו. לכל אחד יש נטל בחברה, ככה לעשות, כמו שיש לי בית וזהו. זה דבר שמקבלים את זה ושוכחים על זה כאילו. עכשיו, ברוחניות זה משהו אחר. מה זה ברוחניות מפריע? במה הוא מפריע? זה צריך לעבוד עליו. אבל יכול להיות שההפרעה שלו זה דווקא התקדמות שלנו. ברוחניות זה כבר משהו אחר. ורוחניות, אולי כדאי לנו לסבול אותו. יש כללים, יש תקנון, יש כל מיני עצות מקובלים, יש מורה שיכול לייעץ. כן, חיים.
לא כך הבנתי עדיין מה זה נקרא להתייחס למישהו כחבר.
חבר זה חלק שלי, שאם אנחנו מתחברים יחד, מגלים צד השלישי שזה הבורא. אם לא מתחברים יחד, לא מגלים. פשוט מאוד. יש בינינו התנגדות. כן? רזיסטור. נגד. אם אנחנו מתחברים לנגד הזה, מבטלים אותו, כאילו יש קשר בינינו, אפילו דרך הנגד, מגלים בתוך הנגד הזה בורא.
זה ברמה הרוחנית. ברמה הגשמית לא צריך להיות משהו?
ברמה הגשמית אנחנו לא צריכים להיות יותר בקשר, ההכרחי זה לזה. הכרחי. זאת אומרת, אני צריך לדאוג שלחברה יהיה קיום הכרחי, לקהילה, לחברה, זה נכון. אבל גם כן בדרישה מכולם. לא יכול להיות שאדם זורק את עצמו על ידיים של החברה ותטפלו בי. לחברה חייבת להעמיד כל אחד ואחד על הרגליים ושהוא יטפל בו. אם הוא צריך עזרה, כן. אבל בצורה מאוד מאוד עניינית. ולזה דיברנו כבר הרבה פעמים, יש לזה אצלנו ועדה שם חברתית ועוד כל מיני דברים, אני לא יודע, פעם היו, מה שקרה היום אני לא יודע. זהו, אבל זה צריך להיות מאוד מאוד פשוט וללא התערבות עם כל מיני הרוחניות. כן.
לא. סליחה, למה אמרת שצריך לבטל את הנגד? הרי שם זה...
לא מבטלים את הנגד.
אתה עכשיו אמרת.
לא אמרתי מבטלים. אנחנו אומרים, מבטלים את ההתנגדות שלו בעינינו שרוצים להתחבר, אבל נגד עצמו לא מבטלים, כי אנחנו עובדים מעל השנאה, מעל האגו, לא מבטלים את האגו. אנחנו על הנגד הזה דווקא מגלים את הבורא. שהוא פלוס ואני מינוס, או הפוך, לא חשוב, מתחברים לנגד, אז בנגד אנחנו מגלים את התוצאה מהחשמל שלנו, נגיד, משהו, מהעבודה שלנו. כן. על הנגד, הוא נשאר, כן. לכן זה קרה הר סיני, שצריכים לעלות עליו. זהו? כן.
אני רוצה לשאול על הקשר בין שני המישורים בעולם הזה, ושצריך לדאוג להכרחיות ולהפצה, ובעולם הרוחני שצריך לדאוג לערבות ולגלות את הבורא. השאלה שלי, איך עכשיו, לדוגמה,
קודם כל, זה ברור שזה בעצם כל החיים שלנו. הכרחיות והפצה בעולם שלנו, ורוחניות זה קבוצה, ספרים, מורה, בורא. כן? נו.
אז השאלה היא, גם על התחום האפור אני רוצה לשאול.
איזה?
כי זה לא שחור ולבן. סתם לדוגמה, בהכרחיות בהפצה, אם אני עכשיו הולך לאיזשהו עבודה בחוץ, אז שם יש דברים מאוד מאוד מוגדרים, מפה עד לפה אני עושה, סנטימטר אחרי, לא מעניין אותי, לא אכפת לי שיתפוצץ כל המפעל, ויתפוצץ כל עם העובדים. וזה לא ככה. זה לא כזה שחור ולבן.
חבל שלא. חבל שלא. כן. חבל שלא. צריכה להיות עבודה במפעל שלנו, בהפצה, מוגדרת בצורה רגילה מאוד כזאת. פשוט, קודם כל זה. חבל מאוד שלא. אם הייתם מתייחסים לעבודה בצורה כזאת, היא הייתה הרבה יותר עניינית. ולא מבולבלת עם כל מיני החשבונות הרוחניים כביכול. כן.
אז מה זה לדאוג שכל הדבר, כל המכונה הזאת תעבוד עכשיו? אז למה?
מפעל, ככה דואגים. אני לא רוצה לדבר אפילו על זה. זה דברים שמובנים מאליו. זהו. זה דברים שמובנים מאליו. וגם אדם שעובד ללא מזכורת, זה לא חשוב. אבל הוא בא, הוא התחייב, אז הוא עובד ככה. אז מה? יש הרבה אנשים בעולם שככה עובדים. לאו דווקא בשביל כסף. ואם הוא עובד בשביל כבוד, יש הרבה אנשים שעובדים בשביל כבוד. או בשביל איזשהו תאוות אחרות. לא בכסף הכל אפשר למדוד. רוצים להיות גדולים, רוצים להיות ידועים, רוצים להיות יפים או חזקים או עוד משהו. לא הכל נבדד בדולרים. אז מה? ואתה רוצה גם כן? אז אתה רוצה בעבודה הזאת, חוץ מזה שאתה מקבל כסף, נגיד, יש אנשים שלא מקבלים כסף. אז הם באים כדי לקבל משהו אחר? הם באים כדי להרוויח או לא? כן. אז אתה בא ואתה רוצה להרוויח, אתה תורם לזה כך וכך שעות, כדי להרוויח מזה כך וכך מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? זה אתה תחשוב מה אתה רוצה. נגיד התקדמות רוחנית. בסדר. אז אני בא לכאן בהתנדבות לשלוש שעות נגיד בשבוע. ואני על זה רוצה התקדמות רוחנית. אבל אתה כשבא, אתה פועל. אתה פועל, אתה לא סתם ככה איזה מין בא ככה חפיף ולא שייך. אסור לאדם כזה לבוא לכאן. בזמן הלימוד, אז בזמן הלימוד, בזמן העבודה, בערב, בבוקר, בלילה, לא חשוב. הוא בא לתפקיד. זה מקום של התפקידים. ואין אחרת. זה שאתם מבלבלים, כמו שאתה אומר, בין שני הדברים האלה, זה לרעתכם. לכן, באמת, לצערנו, לא לזה ולא לזה. לא לרוחניות ולא לגשמיות, לא לטובה. ולכן לא מבינים מה שאני צועק, מה שאני אומר, מה שאני דורש. אני לא מקבל אדם שבא בהתנדבות שהוא לא שולח ולא חייב. אם הוא בא, חייב. הוא בא לקבל. אני לא רואה אותו שבא לתת. אני לא חושב שצריכים להתייחס אליו אחרת ממי שעובד ומרוויח כסף. וגם שמרוויח כסף, כן, שעובד במשכורת. טוב שהוא ידע שהוא עובד בשביל כסף, שהוא נמצא כאן את השעות האלו בשביל כסף. וחייב לקיים מה שאומרים לו, ולא מה שבא לו מתוך הלימוד ומתוך משהו שנמצא במצב רוח או בכל מיני חשבונות רוחניים. זה לא עניינו חשבונות רוחניים. קונים ממנו לא רוחניות שלו, קונים ממנו את העבודה שלו. זה לא שייך לעובדי המפעל. אני אומר עכשיו לכולם שפספוס כללי אם לא יודעים לעשות חשבון נכון. לכן אני צועק, לכן אני דורש. ולא אכפת לי, עובד במשכורת, לא עובד במשכורת. כן, לא. אם זה שייך לעבודה, אתה חייב. אם לא, אז צריכים להפסיק אותו. יכול להיות שבתור חבר הוא בסדר. כי בקבוצה, בעבודה שלו, בגיעה רוחנית, אין לי שום קשר לזה, בין זה לזה. אבל לעבודה, או שייך או לא שייך. אם לא שייך, לך מפה. זהו. ניקח אחר. ואתם מבלבלים, ולכן מתייחסים אליו בזמן העבודה כמו לחבר, ובזמן הקבוצה כמו בזמן העבודה. כן, חיים.
רב, העצה ששמענו לפני 5 דקות, שממש להבדיל את זה בין שחור ללבן לגבי עבודה, בא, נותן את העבודה,
פעם ראשונה שמעת?
לא,
אתה מאוסטרלי, אתה לא יודע, מי לא שמע?
כל אחד עושה את הג'וב שלו. אתה עושה, אתה בורג, אתה עושה את הג'וב שלך. עכשיו, הרבה פעמים יוצא מצב שיש נניח איזה תקלות מסוימות, יש אדם שהוא אחראי על התחום הזה בתקלות, סליחה, בתחום הזה נוצרת תקלה, ואז כולם מקבלים על הראש על התקלה של אותו בחור, אף על פי שאין לך מושג בכלל למה המצלמה
לא עובדה. לא, אני לא צועק על המצלמה, על פרדסייה הזאת. אני לא צועק עליו. מה הוא שייך למצלמה? אולי הוא מבין, אני לא יודע, אבל לא שייך, לא צועק עליו. על מה שהיה כאן בקבוצה שצעקתי, כי זה עניין של החברה. אתם לא יכולים לעצור את החברים שלכם? אתם לא יכולים לנענע אותם? זה שייך ללימוד. זה כבר יוצא מכל הגדר. פעם אחת אמרתי, פעם שנייה אותו דבר, באותו יום, בעוד שבוע, אני לא רוצה ששום דבר נפעל. כלום. כלום. אנחנו לומדים בצורה סגורה. זהו. אין עולם, אין שום דבר. זהו. לא יודעים. זהו. זה כבר אני מדבר על ערבות, כי זה שייך ללימוד. כן.
מאיטליה שואלים, מי הוא לא חבר שלי?
חבר זה מי שצריך להתחבר איתי בכדי להגיע לגילוי הבורא. חבר זה נקרא חלק מהנשמה הכללית שמוכן להתחבר איתי. כי אם אני לא יאסוף את החלקים האלו למינימום מה שכתוב מניין, כן? זה לא עשרה, זה מהות כזאת, שעה, בוא נגיד, זה מידה כזאת. אם אני לא יאסוף מניין, זה לא נקרא שאני מבטל את עצמי, שאני מבטל את האגו שלי. ואז אני לא מוכן לגלות את הבורא, כי לא ביטלתי את עצמי. לכן אותם האנשים שמוכנים לעבוד איתי בביטול האגו הדדי, מה לעזור לי בזה? אז הם נקראים חברים. כן.
ויקטור מאוד הוא שואל, הוא מרגיש שהוא צריך להתקדם מהר ולא להיות רק בקבוצה הווירטואלית. בקרבתי אין קבוצת בני ברוך. מה לעשות? לעבור לגור קרוב או לארגן קבוצה במקום?
זה שהוא יחליט. אני לא יכול להגיד שום דבר. זה ההחלטות שלו. אני אזמין אותו לכאן? אנחנו לא מזמינים אף אחד ואנחנו לא מושכים אף אחד. לא. אנחנו דואגים שאם יש חברים שהם מתרחקים, אז אני מאוד מקווה שאתם דואגים להם שהם מתחילים להתרחק, שאפשר באיזושהי צורה לעורר אותם, לעזור להם לעשות בירורים. כן? אני חושב שזה עובד בתוך חברה. אם זה לא עובד בתוך חברה, זה ממש דבר גרוע. זה מה שכותבים מקובלים, שחייבים לדאוג, כי כל אחד יכול להיות בירידה. אבל למשוך אנחנו לא מושכים. מי שהיה כאן ופתאום נחלש, אז צריכים לעזור לו, כמו לחולה. נגיד בימינו, נגיד רוי מירון קצת נחלש, עוד מישהו, יש כאלו. אתם לא אומרים לי, אבל אני לא מרגיש. אז אני מקווה שאתם מטפלים בזה. כן.
ויקטור מבאר שבע שואל, מי או מה מסדיר את היחסים בקבוצה?
איך? בדרך כלל לקבוצה יש איך להגיד, יש פגישה שבועית בשבת כמדומניה שאתם ככה, כן? עושים את זה. אז אתם צריכים לדון. צריכה להיות קבוצה קטנה שהיא אוספת כמה בעיות השבועיות, ואתם במהירות, אבל במהירות, בלי כל הדיונים, כן? דנים על זה מהר. ומחליטים. ומטפלים ככה בחברה משך שבוע, ימים. ואחר כך שוב. מספיק לזה חצי שעה, אם זה ענייני. חצי שעה בשבוע, אתם גומרים כל הבעיות. זה כך מקובלים, כותבים, רבש כותב על זה, כך היה אצלו. No. אם יש תקנון, אם כולם מבינים מה עושים, אז... כן.
ויקטור שומאחר מגרמניה שואל, איך להתייחס לחברים שלא משלמים מעשר? האם אני צריך לדרוש מהם?
מי שלא משלם, מי שלא משלם מעשר הוא לא חבר. זה, זה פשוט, לפי הרוחניות חייב להיות. אין כאן, איך להגיד? אין כאן שום החלטה מאף אחד. כן או לא. זה בלתי, זה לא תלוי בנו. שיכנס לאינטרנט, בגוגל, יחייך מה זה מעשר, יתנו לו שם אלפי דפים, לא מאצלנו. מתלמוד, מגמרא, שם, מהתורה, מכל מיני מקורות, לא רק מיהודים, מאומות העולם, מכל דבר. מעשר זה דבר שזה מאוד מאוד נפוץ. זה נראה שרק אצלנו קיים. חוץ מזה, אותה גרמניה שאוספת מעשר, זה כדי להפיץ חומת הקבלה בגרמניה על ידי אותם אנשים שנמצאים שם. זהו. אדם שמגיע אחרי איזשהו חודשיים שלושה שנקלט בחברה, משלמים. אצלי באו אחרי שבועיים, אצל רבש אחרי שבועיים, זאת אומרת שלמדתי פעמיים בשבוע נגיד, כן? כן, אחרי שלושה ארבע פעמים באו ואמרו, אצלנו נהוג לשלם. אמרתי להם, ודאי, אני מוכן, כי אני בא ומשתמש שם, חשמל, קפה, החזקת הבניין, בבקשה. התחלתי לשלם. אחר כך אמרו, איליל, אחר כך אמר, אצלי נהוג לשלם מעשר לרבה. מה זה מעשר גם כן? אבל בבקשה, התחלתי לשלם. אחר כך, אחרי חצי שנה, התחלתי לנהל את החשבון שלו בבנק, ראיתי שכולם משלמים באיזה סדר, זה הכל לפי הרשימה והכל, לא היה אף אחד שלו. היו אנשים שהיו משלמים הרבה, היו כאלה פחות, כל אחד לפי ה... לא היה דבר כזה בכלל. שהבאתי חדשים מתל אביב, ממכון ברק, שהגיעו 40 בחורים, מיד, רבה שמר, מיד באותו ערב שהם באו, הנה, הם באו ככה בשלוש בצהריים, פתאום ככה נכנסו. הנה. אני עוד הייתי גר ברחובות. ג'רמי הגיע אליי לרחובות לספר לי שהוא רוצה לעזוב שם ולהגיע. ואז בערך, כן, בשלוש, בארבע אחר צהריים, אולי חמש, כי כבר היה שיעור בערב. ופתאום נפתחה הדלת והגיעו ככה 15-20 הבחורים. הרבי לקח אותי אחרי זה לדקה ככה הצידה, אמר, אתה צריך להגיד להם שהם צריכים לשלם מעשר. קבלת פנים. נאמין. ככה זה. ולא עשה שום עניינים, והוא היה פסיכולוג טוב. לכן אני לא הייתי מתחשב עם עם החברים כאלה. אם זה חברים, אם זה באים אנשים, משתתפים בלימודים ומחזיקים את עצמם ככה, לא חברים, רק בינתיים, מדי פעם, זה עניין שבקבוצה. אבל כחבר, אני לא יודע איך אצלם זה מקובל חבר ולא חבר. לא. אם הוא נמצא בכל הסדרים כמו שבקבוצה, ולא בא לפעמים רק ללמוד, כמו אורח בלתי קרוי. חייב. חייב. בלי זה הוא לא מתחבר לאחרים. כן.
מטקסס קיבלנו שאלה, יש לי חבר מאוד משובח. אם אחד מאיתנו יעבור את המחסום לפני השני, האם לא נוכל להיות חברים, ובמקום זה אחד יהפוך למורה והשני לתלמיד, ביחסים בינינו?
לא, לא, לא שייך. לא שייך. אחד יכול להיות מעל ושני יכול להיות מתחת למחסום, ולהיות חברים. אין בזה כלום. חברים, זה כולם יכולים להיות. כל העולם חברים, בכל הפירמידה, ממטה עד למעלה. זהו. לכל אחד נקודה משלו, והוא דבוק משלו, ולפי המידה שלו, ולפי לתת המקום שלו, זאת אומרת, הדירוג שלו, ולא חשוב. בכמה שמשתדל, כמו תינוק קטן, גם כן אחד מהמשפחה. אין גדול או קטן או חזק או חלש או משהו אחר. כולם שווים. אפילו מחסום הוא לא מפריע בינינו. הוא לא מבדיל בינינו. כן.
במה צריכה להתבטא הדאגה הכללית במישור הגשמי?
זה במישור הגשמי הכל טוב לעשות על ידי ועידות שהן דואגות, כי זה אנחנו רוצים בדרגה הגשמית להראות את עצמנו כחברה מתוקנת מדור האחרון. זה הכל. זאת אומרת, כולם מתקיימים בצורה ההכרחית, בהדדיות, זאת הנורמלית, זה לזה, זהו. אין לי יותר מה לעשות. והפצה. הפצה גם בחברה שלנו. לימודים, נשים, ילדים. כן? וזהו. ומאיתנו כלפי, מקבוצה כלפי העולם. אז צריכה להיות ועדה שהיא בודקת מצבים במשפחות. שלא יחסר להם דברים הכרחיים, ומצד אחד, ומצד שני, שאם חסר, למה חסר? מה שם כולו בסדר? כדי להביא את כל משפחה ומשפחה לקיום ההכרחי. מעבר להכרחיות אנחנו לא דואגים. אבל להכרחיות אתם צריכים לקבוע מה זה. זה אתם גברים, כבר לא ילדים קטנים. ונעבור בזה ולחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
אין עוד מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תקנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו. כי מתאמץ ושאף מים בכלי מנוקב לרפות מעט את צימונו. כל שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה הבורא הוא שדורש עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. אין עוד מצב מאושר בעל הראש של אדם, המיואש מכוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורא כשדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה